אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום לכולכם, אנחנו שמחים שאתם נמצאים איתנו בעסקת גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מה הכנו לכם השבוע? סדרה ירדנית שזוכה להדים ברחבי העולם, כמו גם לביקורת קשה מצד שמרנים. נדבר גם על התינוק של נירוונה, לפני 30 שנים הדמות שלו הפכה לאיקונית, למוכרת ביותר בעולם. עכשיו הוא תובע את חברי הלהקה, כולל היורשים של קורט קוביין, על לא פחות מפורנוגרפיה של קטינים. נדבר גם על משפחת רזוק, כבר 700 שנים שהם אומני קעקועים. יש להם סיפור אירוי עד מאוד, אך גם טרגי. הוא מובא לכם עכשיו בסרט חדש שנדבר עליו. ולסיום, נולי הקטנטנה מפרפר נחמד, היא הנעימה לכם שעות ארוכות כשהייתם ילדים, עכשיו היא תנעים את הזמן לילדים שלכם. האזינו, האזנה נעימה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
הפתעה מעניינת בסוף השבוע מלמדת כי הסדרה הירדנית תיכון רוואבי לבנות, סדרה דוברת ערבית בליבת תיכון יוקרתי ובו תככים וקליקות, היא אחת מעשר הסדרות הנצפות ביותר בנטפליקס ישראל. אנחנו נשאל האם זה מעיד על שינוי לטובה בכל הנוגע ליחס הצופה הישראלי יהודי לשפה הערבית, וגם מדוע שר התרבות הירדני לשעבר אמר על הסדרה שהיא מאמץ מכוון לייצר מחלוקת סביב נושאים שמוגדרים בחברה כאסורים. וגם לפני שנתחיל את השיחה הבאה שלנו, הפתעה נעימה עבורנו, בפסקול הסדרה אפשר לשמוע בה את תמר נפר ולהקת דם מלוד. בואו נשמע כמה צלילים. תמר נפר עם השיר הנהדר הזה, שירין פלח סייב, כתבת במיזם הארץ 21, נמצאת איתנו. שלום שירין.
שלום, שלום גואל, בוקר טוב, אני ממש שמחה, מתרגשת להיות איתכם.
גם הבוקר. גם אנחנו, במיוחד לצלילים היפים האלה של תמר נפר. את יודעת להסביר או את מבינה מדוע הסדרה הזו זוכה להצלחה כל כך גדולה, גם בתוך הקהל הישראלי-יהודי?
כן, בהחלט. חשוב להגיד שזו סדרה, קודם כל, שטיפסה תוך כמה ימים לצמר את הדירוג של הצפיות בעולם, בעולם הערבי, ולא רק בקרב ישראל. זו סדרה השנייה ערבית בנטפליקס, לפני ג'ני. היא מעוררת שיח מאוד מעניין. בנושאים שמחשבים טובו, בעצם כל מה שקשור לדת, מעמדות, זכויות נשים בעולם הערבי, וגם ההתייחסות לטיפול הפסיכולוגי. אלו סוגיות שהן פחות מקבלות התייחסות בפומבי, אנשים פחות מדברים עליהן, וזה משהו שבאמת מעורר מחלוקת והבנה שזה נושאים שהם מאוד מאוד בוערים בקרב הדור הצעיר, והם נושאים שהושתקו לאורך שנים, והנה תיכון רוואבי לבנות, הם היוצרות תימא שומלי ושירין כמאל מניחות את כל האמת ככה מול העיניים לצופים. ומה שמעניין גם שנטפליקס היא גם חברה שהיא בינלאומית, וזה לא איזשהו ערוץ לבנוני וסורי, אז הוא מאוד מונגש לכלל הצופים.
מה שאהבתי במיוחד, צפיתי בה במהלך סוף השבוע לקראת השיחה בינינו, אהבתי במיוחד, תשמעו, אם לא הייתם יודעים שזה מתקיים בירדן, אם לא הייתם שומעים את השפה הערבית, זה נראה בדיוק כמו כל סדרת קליקות על תיכון שקיים בעולם, בוודאי בז'אנר האמריקני.
אז זה נכון באמת, גואל, העלילה היא כביכול באמת נראית כמו סדרה תיכון אמריקאית, אבל מתחת לאריזה החיצונית הזו, מי שמכיר את העולם הערבי והמאבקים בתוך העולם הערבי בעניינים האלו, אז זה הסדרה שופכת אור על נושאים שעיסוק בהם הוא מאוד נחשב כרגיש בקרב הזרם השומרני. למשל, נגיד, כל הנושא של דת ותרבות העיב, היוצרות הן הן מבליטות את תרבות האב בכמה סיטואציות.
אסבירי לנו מה זה האב, מה זה אומר?
זהו, אני אגיד לך מה האב זה, זה בושה, תרבות הבושה. אוקיי, אוקיי. לא סוד שהחברה הערבית היא מושתתת על תרבות הבושה וכבוד המשפחה, וזה מקבל כל פעם פנים אחרות בסדרה ובסיטואציות שונות לאורך הפרקים. אז נגיד לדוגמה, נגיד תלמידה אחת שאותה חיג'אב, היא מתפתה לשלוח תמונה שלה בלעדיו לבחור שהכירה בפייסבוק. אז זה משהו מאוד פרובוקטיבי, הורדת החיג'אב במרחב הציבורי, בפני גבר זר, זה משהו אסור מבחינה דתית וחברתית. וזה פה היא מעמידה הסוגיה של הפיקוח החברתי ההדוק על גופניות האישה במרחב הציבורי.
לא רק זה, צריך לומר, כבר בפרק הראשון יש שם בחורה צעירה יפה מאוד, צריך לומר, שבורחת מההסעה בבית הספר. והולכת להיפגש עם גבר זר באיזה בר, לא, בוא נאמר, לא נחמד במיוחד, כן? גם זה איזשהו תהליך חזק.
אז נכון, היא מנכיחה את זה לאורך הסדרה, שהיא בורחת מבית הספר, היא פוגשת את החבר שלה בסתר, וכל הזמן היא בלחץ שאחיה יגלה את הקשר הסודי הזה, ומה שמעניין, שהיא גם סוגרת את הסדרה בסיטואציה הזו, המפגש של האח שעולה על הקשר, הוא מגלה את, את הקשר הסודי, ופוגש את החבר ואחותו במקום אינטימי והוא מעיין ברצוח אותה. עכשיו גואל, זה לא אקראי שזה נעשה בירדן באמן, וזה לא פלא שתאמה שומני מביאה את סוגיית הרצח על גבות המשפחה. חשוב להכיר את המציאות בירדן. בית המלוכה ניסה לעשות שינויים חברתיים בעניין קידום מעמד האישה, וגם לשנות ולעשות תיקון של חוק רצח נשים בגבות המשפחה, כי העונש של העבריינים הוא מופחד, וחלקם אפילו הם יוצאים זכאים. אז הזרם השמרני התנגד לשינוי הזה לאורך שנים, ובית המלוכה לא הצליח לעשות שינוי בהקשר לכך. אז הסוגיה הזאת היא באמת מובלטת במיוחד, כי זה גם סוג של סטייטמנט. זה לא פלא שהיוצרות הביאו דווקא הסוגיה הזאת.
צריך לומר שאין גם בכל הרעיונות שהן נותנות צמד היוצרות, הן מדברות במונחים מאוד ברורים של פמיניזם. הן מדברות במונחים של באנו לשנות. אנחנו רוצות להציב תמונה אחרת של ירדן, תמונה שאמורה להיות. מה באמת היחס ברשתות החברתיות? כי פוליטיקאים זה לא מעניין, זה משעמם. הם אומרים את מה שנדמה להם שהם צריכים לומר. מה, איך הרשתות החברתיות מתייחסות לסדרה הזאת?
אז באמת אפשר לראות שהדור הצעיר הוא תומך ונלהב מאוד מהסדרה, סוף כל סוף מי שמדבר ללב שלהם על הסוגיות שהן מעסיקות אותם. זה לא פלא שיש קונפליקט מאוד חד וקונפליקט קשה שכל מי שנמצא בחברה הערבית חווה אותו מהדור הצעיר. הקונפליקט של בין להשתלב את תהליכי שינוי ומודרניזציה ופתיחות לעולם וכל הנושא של ליברליות כלפי מיניות וזהות מגדרית, לבין הציפייה עדיין לשמר את המתאר אנו מסורתי, שמרני, ובמיוחד בהקשר המגדרי. וגם חשוב לציין שתאימה שומלי משתמשת גם בשירים של משרוע לילה, שזה להקה לבנונית שאסור לה להופיע, נמנע ממנה להופיע בירדן.
צריך להגיד, הסולן שלהם הוא הומו שמדבר את המיניות שלו לאורך כל השנים של ההצלחה של הלהקה הזאת.
בדיוק, נכון, נכון. אז גם במסווה אני לפחות זיהיתי את הנגיעות ככה עדינות בעניין של זהות מגדרית, מיניות, הם נגעו בזה בצורה מאוד מאוד עדינה, והם רוצות לפתוח את זה. אני מזהה באמת שינוי ברמת היצירה.
אז אנחנו מדברים על משרוע לילה, אבל אנחנו הזכרנו את תאמר נפר, שמופיע בפסקול של הסרט, של הסדרה, עוד רגע גם אנחנו נשמיע את לונה אבו נסר, הנפלאה ממש, שגם היא בתוך פסקול. איך יוצרים ישראלים הם משתחלים למין יצירה ירדנית כזאת?
אז את מתכוון לישראלים ערבים או ישראלים באופן?
כן, ישראלים ערבים.
אז אני אגיד לך מה, אני חושבת שהדור הצעיר בכל המדינות הערביות, וגם ערבים הפלסטינים בישראל, הם חווים אותם תהליכי שינוי, אותם סוגים של השתקה, ויש איזשהו חיבור אינטלקטואלי והבנה תרבותית לחוויות האישיות שחווים במציאות היומיומית. אז תאמר נפר מאוד מורץ ומוכר בקרב הדור הצעיר הערבי, כמו שאנחנו מכירים את משהו הלילה לבנוני, כל הסוגיות המיניות המגדריות הן מאוד בוערות בקרב הדור הצעיר, ולצערי זה לא מקבל איזשהו במה פומבי ציבורי.
בוודאי. אולי מילה לסיום שלך, שירין, העובדה שגם הקהל הישראלי דובר העברית צופה באדיקות בסדרה הזו, זה נותן לך ככה איזושהי נשימה? את אומרת לעצמך, רגע, אולי יכול להיות פה טוב יותר?
שאלה טובה, גואל, באמת שאלה טובה. אנחנו בתהליכי שינוי. הערבים בישראל באמת ככה חווים מרחב יותר פתוח לבטא את עצמם, בין אם זה ביצירות תרבותיות, בין אם זה גם בבמות אחרות. אני מקווה שכאן, אני מאוד מקווה שכאן יהיה יותר טוב, וחיבור שהוא לא רק פוליטי, אנחנו שותפים בנושאים אחרים שהם לא רק פוליטיקה ומחלוקות.
כמובן. תיכון רוואבי לבנות. שירין פלח סאב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל.
גם כן תרבות.
מה עומד לזכותו של ילד עולל שצולם ללא רשותו כשהוא שוחה עירום, ודמותו הופכת לאחת מהדמויות האיקוניות ביותר בתולדות התרבות המוסיקלית? לכאורה השיחה הזו תתנהל אודות ספנסר אלדן, האיש שלפני 30 שנים הוצג על עטיפת האלבום Nevermind של נירוונה, אלבום שמכר 30 מיליון עותקים ברחבי העולם והפך לאחד האימג'ים המפורסמים בהיסטוריה. היום אלדן תובע את להקת נירוונה, את כל חבריה, כולל את היורשים של קורט קורביין, בטענה לפורנוגרפיית ילדים. אבל האמת היא שהשיחה הזו שתתנהל עכשיו, היא גם עלינו, אנחנו נדבר גם על הילדים של כולנו, הילדים שלא ביקשו שנעלה תמונות שלהם בכל רגע לכל הרשתות החברתיות. אתם יודעים, עוד רגע הם יגדלו, עוד רגע אנחנו גם נראה בבתי משפט עשרות ואלפי תביעות משפטיות של ילדים נגד ההורים שלהם. מה אומר החוק? מה אומרים האומנים? נאמר בוקר טוב לצלמת ורדי כהנה, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
ונאמר בוקר טוב לדוקטור סני כלב, מומחה לפרטיות, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב גואל.
שמח שאתה נמצא איתנו עכשיו. ורדי, אמרי מילה על הילד הזה ש30 שנים אחרי, זה סיפור מורכב יותר, אבל לא ניכנס, כי אנחנו יודעים שהוא עשה, הוא בעצמו עשה הומאז' מחדש לתמונה הזו, מכאן יכולנו להניח שהוא היה סבבה עם התמונה. היום הוא תובע, אבל דברי על הילד, לא עליו, על הילד שצולם עם הבולבול בחוץ. אפשר להבין?
אפשר להבין את מי?
אותו,
את הבוגר שעכשיו תובע אותו?
כן, כן, כן.
בעיניי לא. אני, תראה גואל, אני לא מבטלת את ההרגשה הרעה שלו, שהוא היה שותף מרכזי לדימוי, שכמו שאמרת, הלך וצלר ערך איקוני עם השניים, והוא עצמו לא ראה מזה שום רווח. אבל מעשים פורנוגרפיים? למה? כי זה תופס היום? בין, הבעיה שלי זה במה הוא תובע. אם הוא היה תובע, לדעתי, אני אומר לעניות דעתי, אם הוא היה תובע את נירוונה או את חברת ההפקה על הזכות שלו, הזכויות שלו, בחלקו היחסי בהצלחת האלבום, הוא היה מקבל סכום נאה וחוסך מעצמו ומכולנו, בעיני המתחסד, שבעיניי הוא מריח כמו אופורטוניזם משפטי, וסופו של דבר שהוא מחליש את המאבק האמיתי בפדופיליה ובניצול ילדים.
אבל למה את מדברת במונחים כלכליים, ואולי כאן מדובר במקרה של מישהו שלא רוצה לראות את דמותו העירומה לעיני כל?
בגלל שמה שאתה, אם אנחנו לוקחים את האירוע הזה ואומרים זה פתח לדיון על עירום ילדים, סבבה, אבל אם אנחנו מדברים על התביעה הספציפית, היא חשודה בעיניי. זאת אומרת, באמת, אני יכולה להסכים עם זה שהוא כנראה אובססיבי בעניין הזה, כי גם יש לו טטו עם השם Nevermind על החזה שלו, וכמו שאמרת, הוא גם עשה כמה פעמים שחזורים של אותו אירוע, כאשר הוא כבר בן אדם בוגר. אבל אני כן מסכימה שזה פותח דיון על, על העניין הזה של צילום עירום, וגם אני רוצה להגיד עוד מילה, שאין לי ספק שהתביעה הזאת היא הכי 2021, הכי פוסט-מיטו, פוסט-נרטיב הזהויות, וקשה נורא היום, ונראה לי גם קצת לא הוגן, לשפוט אחורה בכלים של היום. זאת אומרת, הוא בעצם, הוא בחר להאשים את מי שהיו אז חבורה של צעירים סטלנים אנונימיים, יש לציין, אוקיי? בפורנוגרפיה. וזה כזה אבסורד.
את יודעת מה, אני רוצה לקחת את זה רגע למקום אחר, אנחנו נשאר, נרחיב את המניפה, אבל נשאר בתחום האמנות. כשאני רואה ציורי או אומנים שמתעדים ילדים, בני משפחה שלהם, בצורה אינטימית, אני אפילו חושב על פרויד, כן, שצילם בעירום את הבת שלו. זה לא נעים לעין, זה לא עושים דבר כזה, לא ביקשת את הרשות של האנשים האלה שהיו קטינים, בוודאי עוללים, כדי להעלות אותם ככה על הקנבס או בפילם.
אז זה נכון, זה נורא טריקי, ובאמת הדבר שהכי חשוב זה ההקשר. הכי נוח זה לדבר על סלימן, שהיא דוגמה מצוינת, וסביבה היו הרבה דיונים על מותר ואסור בצילומי עירום של ילדים. סלימן היא צלמת אדירה שצילמה את הילדים שלה בשנות ה-80 בסביבה הטבעית שלהם בבית בווירג'יניה. צילומים יפהפיים שחור לבן והם נורא רגישים ומסתורים וכן הלאה, והילדים מסתובבים בקיץ בתחתונים או בעירום מלא, והם מוכתמים באסיס של פרי או בצבעי מלחמה במשחק וכן הלאה. והנה יש צילום אחד יפהפה של הבן שלה באגם, והשם של העבודה, הפעם האחרונה שעמד דגמן עירום, 1987. זאת אומרת שהייתה שם מודעות והיה דיבור בתוך הבית על הרגע שבו זה מפסיק להיות ראוי. אתה מבין? ואני חושבת שזה המפתח. וגם כאשר אנחנו מדברים על הקשר של עירום, אז אני רוצה לזרוק אותנו לתמונה שאני חושבת כל אחד מכיר, ופה באמת העניין של האבסורד. לפני 5 שנים פייסבוק נדרשה לפרסם מחדש צילום שנמחק אצלה אוטומטית בגלל מגבלות הצניעות. איזה צילום זה היה? הדימוי האיקוני ממלחמת וייטנאם שצילם, שזיכה כן. את הצלם שלו בפוליצר.
הילדה רצה עירומה.
שרצה עירומה, כן. לצלם קוראים ניק אוט, והילדה היא קים פוק, והיא רצה עירומה על הכביש שהיא מבועטת מאימה וכאב אחרי שפצצת נפלם פגעה בהם. עכשיו, לפי נוסחת הצניעות של פייסבוק, התמונה הזאת נמחקה אוטומטית, והם נתבעו להחזיר אותה. עכשיו, חייבים להגיד שבזמן אמיתי, ובגלל זה אני אומרת שזה דיון נורא מעניין, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה פסיכולוגית, מכל בחינה. ב-72 לאורחים של הניו יורק.
אבל יש הבדל, אני עוצר אותך ברשותך, יש הבדל בין הצילום הזה של הילדה שרצה בבעתה מהזוואות, וזה רגע אותנטי עיתונאי, לבין מיכה קירשנר שמצלם ילדה שאיבדה את העין שלה מכדור גומי והיא עירומה. כי זה צילום מתוכנן, זה צילום מבוים. שם הילדה אפשר היה לשים עליה תחתונים.
אז אני רוצה להגן על הצילום של מיכה קירשנר, ואני רוצה להגיד לך כזה דבר. תראה, צילום פעוטות בעירום הוא טבעי ביותר, משום שהעירום שלהם הוא תמים, הוא שלם, זה לפני גיל ההבנה או התודעה, אוקיי? וזה צילום שעוצר את הזמן, והמדיום הזה תמיד יתמסר לרגע הזה. לכולנו יש צילומים של תינוקות בעירום. הצד שני, אותה תמימות, בדיוק אותה תמימות, משדרת גם את צי הפגיעות. לכן, הצילום של מיכה קירשנר מהאינטיפאדה, שציינת, התמונה של הפעוטה חסרת העין, כל כך שוברת את הלב, כי העין החסרה מפגיעת הכדור כל כך מודגשת.
אני לא מתווכח איתך, אני לא מתווכח איתך ורדי על גדולתה של היצירה. על זה אין ספק בכלל. אני מדבר על הילדה כשהיא תגדל.
אז האמת היא שהוא חזר אליה באיזשהו שלב, כשהיא הייתה בת 10 נדמה לי. אני יכולה לומר לך, כי אני ראיתי את הכתבה, את הוידאו הזה. אני לא יכולה להגיד לך אם זה היה נראה שבגלל המעמד של המפגש איתו, היא הייתה נראית כאילו אין לה שום בעיה עם זה, אבל אין לי ספק שכאשר התפאות, עכשיו ננתק את זה רגע מהעניין של האינטיפאדה והצילום וכן הלאה, כאשר התפאות ואתה מצולם באופן מסוים, רק אם אתה מתעקש לנחס את זה לעצמך כאשר אתה בוגר ואף אחד לא מכיר אותך,
אז אתה מציף מחדש את הבעיה. זאת אומרת, זה סוג של מעגל שאתה לא יכול לצאת ממנו טוב.
מעניין. אני רוצה שנשים רגע נקודה ברשותך, נמשיך וניתן דוגמאות נוספות בהמשך. אעבור אליך, עורך הדין, הדוקטור סני כלב, מומחה לדיני פרטיות. כאמור, המחקר שלך גם עוסק בפרטיות קטינים בכלל וברשת החברתית בפרט. הזכרתי את זה בתחילת דבריי, עורך הדין כלב. מה יקרה בעוד 20 שנים? עם כל הילדים שהאבות והאימהות שלהם מעלים תמונות שלהם בכל רחבי פייסבוק, אינסטוש וכל הדברים האחרים?
טוב, זו שאלה נהדרת כי אנחנו לא תמיד יודעים. זה באמת תופעה נרחבת היום. אנחנו, הנושא הזה של נירוונה מעלה באמת את העניין הזה שיש פה באמת היבטים של אומנות, כמו שהשיחה שניהלתם עכשיו, ואנחנו יודעים שגם תמונות של ילדים עולים בהקשרים של פרסום, ואני אגיד על זה אולי מילה תרחב, אבל בהמשך לשאלה שלך, זה אכן תופעה מאוד יומיומית, הורים שמעלים תמונות, סרטונים לפייסבוק ולאינסטגרם, ובאמת הבעיה פה היא בהקשר הזה שא' המידע הזה עולה לרשת, בניגוד לאותו אלבום תמונות משפחתי שפעם היה אפשר להביך את הילד בשיח בארוחת שישי, כולנו עברנו את זה, אז עכשיו זה עולה, וזה, ההיקף הוא נרחב, זה עולה לרשת ובעצם נשאר שם, אנחנו לא יודעים איזה שימושים יעשו במידע הזה, אם זה חברות מסחריות.
יום אחד הילדים האלה יהיו זוכי פרס נובל, כן? הם יהיו נשיאות ונשיאים, וכולנו נראה את התמונות שלהם, כפי שההורים המפתחים שלהם העלו לרשתות.
ואני חושב שפה זה מתחבר לטענה לפגיעה בפרטיות, שהיא עמוקה יותר ונרחבת יותר לגישתי, מאשר הדיון על עירום כן או לא. כי הפגיעה בפרטיות פה היא פגיעה במובן של שליטה במידע. פרטיות במובן הזה שאנחנו רוצים לשלוט על הפרסונה שלנו, מי יודע מה עלינו. אנחנו רוצים להחליט איך אנחנו רוצים להציג את עצמנו לעולם. ופרסום, כאשר הוא נעשה בלי שליטה שלנו, במקרה של הורים וילדים זו הסיטואציה, זה פגיעה ביכולת הזו. כאילו מישהו אחר בוחר איך העולם והנצח אולי יזכרו אותי, זה פגיעה באוטונומיה כמובן. וזו הבעיה בהקשר הספציפי הזה, וגם בוא לא נשכח שיש פה גם עניין של רדוקציה, כלומר, אני מצמצם את האדם לאיזשהו אלמנט אחד שלו, זאת אומרת, אם המקרה של נירוונה הוא דוגמה טובה, כי זה האלמנט שכולם זוכרים אותו, ובמובן הזה, לכן גם הפרסום הוא לא רק העירום, אלא גם אולי ההקשר השלילי של הרדיפה אחרי הכסף וכולי. אני רוצה להזכיר שגם בישראל היה מקרה של ילד השוקו, אנחנו כולנו זוכרים
שוקולית,
את המוצר
נכון,
הזה.
עם שטראוס, כן.
בדיוק, אנחנו זוכרים את התמונה מפעם, שכולנו שני ילדים חמודים שותים מקוס משקה עם קשית, והתמונה השתנתה, והשתנתה כי אותו ילד שצולם עשה את אולי בשמחה, ההורים שלו אישרו, כאשר הוא בגר, הוא אומר, זה פגע בי, זה פגע בי מבחינה חברתית, כולם מכירים אותי כילד השוקו.
ואני לא רוצה, אני כבר זוכה פרס נובל, אני לא רוצה להיות ילד השוקו.
בדיוק ככה, ולכן שמבינים את זה במובן הזה, איפה זה יפגוש אותי בעתיד, הפגיעה ביכולת שלי לשלוט על הפרסונה שלי, לכן זה עמוק יותר מאשר לדוגמה תמונות עירום, וזה בהחלט סוגיה חשובה, ואני אגיד שחוק הנוער בישראל אוסר ממש לפרסם תמונות עירום של קטין שמלאו לו גיל 5, כלומר מעל גיל 5, ושאפשר לזהות אותו. כלומר, הדין הישראלי כן קובע פה איזשהו רף, כי הוא אומר, זה בעייתי.
חמש, למה? המספר הזה נראה לי מוזר. למה 4 או 6?
אני מודה שאני לא יודע, זו באמת שאלה מאוד מאוד טובה. אולי ההנחה הזו, כמו שבאמת ורדי אמרה, שבגילי ינקות או גילאים צעירים יותר, זה פחות...
יש את התום. כן, אבל העין הזאת, העין היא בעייתית. עוד רגע אשאל אותך, דוקטור כלב, איך מאזנים בין אומנות לבין פרטיות, כי האומנות תמיד היא מעל או תופסת עצמה ככזו. אחזור אלייך ברשותך, ורדי כהנה. יש לנו גם מקרים כאלה גם בישראל, נכון? של אומנים שצילמו בני משפחה בעירום.
כן, אני יכולה להיזכר בעיקר בבועז טל.
זכרו לברכה, כן.
זכרו לברכה, והאמת היא שקצת קשה באמת לדבר על הצילומים האלה, כי רוב המצולמים לא איתנו, לצערי, משפחה באמת ש...
גם הילדים, לא רק ההורים, כן.
כן, אני לא רוצה לפגוע חס וחלילה, אבל אני, לפי מיטב זיכרוני, אז... ילדה אחת נשארה, ואני לא רוצה, וכמובן, זה, לא רוצה להסתבך בעניין הזה ולבקר אנשים שלא נמצאים איתנו, אבל בכל מקרה, גם כאן היו הרבה דיבורים על העבודה של בועז טל, ותמיד ההקשר היה הומאז' לעבודות רנסנסיות, לדימויים מתוך עולם האומנות, ותרגום שלהם לצילום. אבל אני רוצה לחזור רגע למשהו שאתה דיברת קודם, ואני רציתי להגיד שכל מה שאני אומרת, אני מנתקת לגמרי מהטירוף הזה של הרשתות החברתיות. אני דיברתי על העניין העקרוני, ויצאנו מנקודת...
אבל איך את יכולה לנתק, ורדי? בעולם בו אנחנו חיים.
בגלל שבעיניי זה מזעזע, שאנשים מתעדים את עצמם למוות, ושמים את זה כל שנייה ברשתות החברתיות, בלי שום קשר להיותם קטינים או לא קטינים. זאת אומרת, זה סוג של התמכרות, שהיא באמת בעיה פסיכולוגית, וכמו שאמר הפסיכולוג שדיבר לפניי, זה שאלה של איך אתה רוצה לראות את עצמך בעוד איקס זמן, ואנשים בוגרים, נגיד בריאים בנפשם, צריכים לבדוק את עצמם לפני שהם לוחצים על הכפתור הזה
כמובן שאין כוונה רעה, כן, הם לא מתכוונים למשהו, כן, הם מתכוונים לרגע של שמחה בדרך כלל, או לרגע, מזכיר לי עכשיו יונתן הירשפלד שעוד רגע גם יהיה איתנו, שגם אלינור קרוצ'י הישראלית האמריקאית צילמה גם את בני המשפחה שלה בעירום.
נכון, אגב, רציתי להגיד על אלינור באמת, שאצל אלינור היא באחד מהרעיונות שלה היא גם אמרה שהיא נורא מקפידה להסתיר את האיברים המוצנעים של הילדים שלה, אבל היא מצלמת את עצמה בעירום עם הילדים, ויכול להיות שגם הדבר הזה יכול יום אחד לחזור אליה כבומרנג. בגלל שאני לא יכולה לדמיין היום מהלכים פסיכולוגיים שקורים אצל ילדים שמפורסמים באופן שיכול
להיות בעייתי מבחינתם. לא, אי אפשר לדמיין. כמובן אפשר לתת את הדוגמה של אני לייבוביץ, שצילמה לווניטי פייר לקאבר, לא פחות מזה, את ג'רי אול חולצת שד ומניקה את התינוק העירום שלה.
נכון, וזה היה צילום שגם הוא מרפרר, אתה יודע, לאיקונה של מריה וישוע. אבל זה בכל זאת היה בוונטי פייר, ובכל זאת מדובר באנשים שהם בייצוג לגמרי פופיסטי, ואני לא יודעת אם התינוק הזה יום אחד לא יתבע את וונטי פייר ואת אימא שלו.
מבטיח לך שיבוא. אני רוצה לסיים איתך ברשותך דוקטור כלב, לשאול אותך את אותה שאלה ששאלתי קודם, איך מאזנים בין אומנות לבין פרטיות? אומנות, אתה יודע, כשוורדי לוקחת את המצלמה שלה, זה כבר מקבל קומה נוספת מאשר אני הקטן מצלם באייפון שלי.
אני רוצה שקודם כל נזכור את ההיבט הזה של הנרמול. אני רוצה שנזכור שיש קשר בין הדברים, וכאשר הדברים למפורסמים, ויש איזשהו דבר, זו תפיסה שזה נפח נורמלי ולגיטימי, אז אנחנו רואים את זה קורה יותר ויותר. זה משהו שמזין את עצמו. ואפילו היה את המקרה של ההורים באלת, שהכניסו מצלמות הביתה, וחלק מהטענה הייתה, זה כמו אח הגדול, זה בסדר. כלומר, אז צריך לזכור את זה, ודבר שני, אנחנו צריכים להסתכל על זה כשינוי תרבותי וחברתי. אם בעבר תופעת הבלק פייס, כן, זאת אומרת, הייתה מקובלת מבחינה אומנותית וחברתית, היום אנחנו מבינים שזה פוגעני, ואנחנו כבר לא רואים את זה במרחב הציבורי. לדעתי, זה גם התהליך שצריך לעשות עם צילום ילדים, גילאים צעירים יותר, במיוחד בעירום. ולגבי איזון, אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל, אם אפשר או ככל האפשר, להימנע כמובן מצילום של תמונות שהן עשויות להשפיל. זאת אומרת, אנחנו חושבים שככל שתמונה עשויה להשפיל וכולי, צריך להימנע מזה. בדרך אגב, זה פחות משנה לגבי באמת הגיל. עדיף שאם מדובר בילדים בגילאים בגירים יותר שמסוגלים להבין את ההשלכות ואת הסכמה, כמובן, לא בעירום וכולי, כן? אז זה אולי צריך ללכת לכיוונים האלו. להימנע, אם יש צילום של תינוק וכולי, אז להימנע מלחשוף כמובן פרטים וכולי של השם שלו, ואז זה כן אולי יאפשר לו בעתיד ככה להתחמק מהתמונה הזו שלא תרדוף אותו. ואני חושב שתמיד צריך לחשוב על האפשרות של מחיקה וחזרה מהסכמה. כלומר, אם ילד מתבגר ואומר, אוקיי, נתתי אישור בזמנו, עכשיו אני מבקש להפסיק את השימוש בדבר הזה, אז זו זכות שצריכה לעמוד לו גם אם במקור הייתה הסכמה.
מרתק. אז... מרתק.
צריך לחשוב על הכיוונים האלה.
פשוט לחשוב, פשוט לחשוב לפני שעושים את הדברים האלה. נאמר לכם תודה, ורדי כאן, הלאון נגרב, תודה שהיית איתנו הבוקר, הדוקטור סני כלב, תודה גם לך.
תודה גואל, יום טוב.
גם כן תרבות.
אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והנה אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. כבר מהמאה הרביעית לספירה נהגו צליינים נוצרים לסמן את גופם, להתקעקע, כדי לציין את ביקורם בארץ הקודש ובעיר הקודש, ירושלים. כבר 500 שנים שמשפחת רזוק הקופטית שעברה לירושלים ממצרים, מקעקעת את הצליינים, אומנות שעברה מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן, תוך שהם משתמשים באותו אותם טכניקות עם אותן גלופות עץ, חותמות. החותמות האלה, רבות מהן בנות מאות שנים, היו מקור של פרנסה, אבל גם מקור של כללה, כללה שפרקה את המשפחה כולה. לאלוהים יש סבלנות, אומרת אחת הדמויות בסרט עליו נדבר עכשיו, הוא הורג את החוטאים בסבלנות רבה. הסיפור הפנטסטי הזה, שמחבר עבר ועתיד, ושהסכסוך המשפחתי בו היה מבייש את משפחת יואינג מהסדרה דלאס, עומד בלב יורש הקעקועים, סרט יהודי שמוצג בימים אלה בפסטיבל הקולנוע בירושלים. שניים איתנו, אנחנו שמחים על כך. נאמר שלום לבמאית הסרט אורית אופיר רונאל. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
ולצידך הגיבור, מה זה גיבור? סופרסטאר, וסים רזוק, שלום לך.
היי, שלום.
בוקר טוב, אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו. אתה יודע להגיד לי כמה קעקועים בכמה גופות נגעת בחיים שלך?
וואו, זה קצת קשה להגיד.
אלפים, עשרות אלפים, נכון?
כן, הרבה, הרבה אנשים, כן.
ומי היה הראשון? אתה זוכר את הקעקוע הראשון שעשית?
כן, היא הייתה צליינית אתיופית, מתוך קבוצה של אתיופים. שהלכנו אני ואבא לעשות את הקבוצה, לקעקע אותם, ואחרי הקעקוע הראשון שהוא עשה, הוא אמר לי, תשמע, אני לא יכול לראות, אין פה הרבה אור, אתה יכול לבוא ולהמשיך? ואז הוא הכניס אותי לזה. ככה לא הייתי מוכן גם.
בן כמה היית, וסים?
הייתי בן 33, אני התחלתי מאוחר.
אתה התחלת מאוחר, בוודאי לעומת הילדים שלך, שאנחנו רואים בסרט שמתחילים בגיל הרבה הרבה יותר מוקדם.
וסים, אני זוכרת שסיפרת לי שהיית צריך קצת לשתות וויסקי לפני זה.
נכון, שתיתי קצת וויסקי.
אני קצת מרחם על הצליינית הזאת, שככה היא מקבלת מתלמד שעושה את הדבר הזה. טוב,
אז... את האמת, להפך, אני עשיתי קעקוע יותר יפה מאבא שלי, ואז הם אהבו את העבודה שלי, וביקשו שאני אמשיך את כל הקבוצה.
מה זה אומר להיות משפחה של מקעקעים מועסים? לא משפחה, שושלת של מקעקעים.
זה אחריות קצת, כי יודעים שאנחנו חייבים להמשיך את המסורת, אבל זה גם, את יודעת, זה גם משהו יפה ומדהים, כי הסיפור וההיסטוריה יפה, וגם האנשים שבאים ושאנחנו נוגעים בהם ומקעקעים אותם ומדברים איתם, אנחנו עושים אותם שמחים, וזה מאוד משמח אותנו, וזה נותן לנו להמשיך.
אתה אומר, וסים, להמשיך את המסורת, צריך לומר, גם בסרט אנחנו רואים שהבן שלך הקטן לא כל כך בטוח, הוא רוצה ללכת לאקדמיה, הוא רוצה ללמוד באוניברסיטה, הוא אומר, אני אעשה את זה בשעות הצהריים, ואבא שלך, הסבא שלו, פחות מחבב את העניין, הוא אומר לו, קעקוע זה, זה, זה החיים עצמם.
טוב, בסדר, הוא בן, קודם כל הוא עכשיו בן 18. שנית, אבא שלו, בגיל שלו לא רצה לעשות כלום. אז לא, הם ימשיכו, בטוח.
אתה בטוח שהם ימשיכו. אורית, נעבור אלייך ברשותך. מתי התאהבת במשפחה הזו? מתי הבנת שיש לך סיפור?
וואו, אז סיימתי לעבוד על הסרט הקודם שלי, סרט בורקס. שגם עסק במשפחה שיש לה אוצר, במקרה הזה זה היה בורקס, וגם האוצר הזה הכריב את הכל בתוך המשפחה וגרם בעצם
לקרע.
כן, לקרע מאוד גדול. ואז אמרתי, אוקיי, מה הסיפור הבא? וקראתי בעיתון, בעיתון הארץ, שהנסיך...
צ'ארלס.
לא, לא צ'ארלס, אלא וויליאם.
אוקיי, כשהוא הגיע לכאן.
כן, כשהוא הגיע לכאן הייתה מין כתבה חמודה על וסים רזוק, שהוא מקעקע, ושאולי הוא יבוא להתקעקע אצלו, ושאבות אבותיו של, של וויליאם כנראה יתקעקעו גם אצל משפחת רזוק. ואמרתי, וואי, איזה סיפור נייס, ונכנסתי לאוטו לירושלים, הלו, התקשרתי לה, וקודם אמרתי לו, אני יכולה לבוא, אמר לי, כן, אבל יש פה מלא כתבים מכל העולם, ובאמת היו המון המון, יש המון, הייתה תקשורת זרה מאוד מאוד חזקה סביבו, סביב הסיפור הזה, אבל כאילו בתוך הישראליות שלנו, היה איזשהו נתק, אנחנו כאילו, אני הרגשתי שאני באה ממקום שאני לא יודעת כלום.
העולם יודע על הרזוקים הרבה יותר ממה שאנחנו הישראלים יודעים.
לא רק על הרזוקים, מעבר לזה, על הנצרות, על הפילגרים שבאים לפה, מאה שנייה לספירה, שזה דבר מטורף, אנשים איבדו את החיים שלהם אפילו כדי להגיע לכאן, כדי לעבור את המסע הזה. ובכלל, מה זה קופטים? לא היה לי מושג שיש כזה דבר, ולקחתי את האוטו, הגעתי לירושלים, אני עוברת כזה בתוך ממילה ובתוך מעוז הישראליות, שותה קפה בארומה, ואז כשאני עוברת את שער יפו ונכנסת לחנות, אני כאילו לא בישראל. אני כאילו בעולם אחר לגמרי. וזה מאוד מאוד הפנית אותי. הם לא מדברים עברית שם, גם משפחת רזוק ווסי מדבר מצוין עברית, אבל הם חיים מאוד מאוד שונים משלנו. וכל הדבר הזה מאוד משך אותי, בנוסף היה משהו בחנות הזה ממגנט. קודם כל ווסי הוא בן אדם מאוד קריזמטי, והוא תמיד קורא, תמיד קוראים סביב הדברים, לא משנה מה הוא עושה ואיפה הוא נמצא. וגם היה, יש משהו בחנות הזאת שפשוט כאילו, לא יכולתי ללכת משם, הייתי מגיעה כל שבוע ויושבת שם ורואה את ההתרגשות של העולים לרגל, וזה סתם, נראים לך אנשים רגילים, לא נראים אנשים דתיים, אצלנו ביהדות מישהו שהוא דתי, יש לו גם סממנים דתיים, אבל בנצרות זה לא כך. והיו מגיעים פילגרימס מכל העולם, הרבה מאוד מאמריקה, אבל גם מכל מיני מקומות באירופה, וכל מיני מקומות איזוטרים גם מהמזרח, והם מגיעים, יושבים איתו כל כך מרוגשים, וזה הדבר הראשון שתפס אותי. עוד לא ידעתי בכלל על הסיפור המשפחתי המטורף, ואחר כך בהמשך גם גילינו, עושים מגלה איזשהו סיפור מאוד מאוד אפל שקרה בתוך המשפחה, שכלל רצח מאוד מאוד דרמטי, שאני לא אספר את הפרטים, את ולא להרוס את חוויית הצפייה, אבל
אז באמת אני רוצה רגע לשאול את ווסים, עד כמה ההיסטוריה המסוכסכת, המשפחתית, היא חלק מדובר אצלכם?
לא כל כך. זה לפעמים קורה שאנחנו יושבים ומדברים. אבא שלי מספר הרבה על ההיסטוריה, על הסבא במיוחד. שהוא קעקע למשל את הרס של אסי, והוא סיפר איך זה קרה, וההיסטוריה של אמא שלי לפני כמה ימים סיפרה למשל שיש הייתה תמונה בבית של סבתא וסבא של קינג ג'ורג' שאת משפחה קעקע ב אבל אז זה קורה לפעמים, זה לא כל כך, מדברים על זה, אבל
וצריך להגיד, בלב הסרט עומד סכסוך משפחתי שנוגע בעצם לחלוקה משפחתית. סבא ואח, סבתא ואחות, שהיו נשואים זה לזה, וגלופות, אותם חותמות שאני אגיד נעלמו כדי להיות בן אדם נחמד, אבל שנעלמו ולא מוצאים אותם עד היום. אתה בסיכומו של דבר מרגיש עם עצמך אותו עיסוק בקעקועים או באומנות הזאת היה שווה את הסכסוך המשפחתי?
אני חושב שהסכסוך המשפחתי זה רק בדורים שאנחנו עכשיו רואים בסרט, וזה רק חלק קטן מהיסטוריה מאוד גדולה וארוכה. אני חושב שהגלופות האלו שאנחנו, יש לנו הרבה עדיין, ברוך השם שיש לנו, אני אישית יש לי משהו קרוב ל-70 מתוך 147, אבל האם זה שווה? אני חושב זה כן שווה, וזה לפעמים קורה שבגלל העסק, בגלל
כסף, הצלחה, קנאה.
כסף, הצלחה, בדיוק יש קנאה. וזה קורה, אין מה לעשות, אבל זה שווה להמשיך ושווה לנסות להמשיך לעומת זאת.
למרות הכל, אולי מילה לסיום שלך, אורית, איזה קעקוע וסים עשה לך?
הנה הוא, אני בדיוק מתבוננת בו. אז לווסים יש קעקוע, יש לו הרבה קעקועים ביד, אבל בזרוע, אבל יש לו קעקוע אחד שמאוד אהבתי, שזה איתור של גלופה. אני לא בטוחה שהצופים מבינים מה זה גלופה, גלופות עץ.
חותמת נאמר, כן.
חותמות שעושים עליהם את הידה, ויש להם כל מיני ציורים מאוד מאוד יפים, שקשורים בעיקר לעולם הנוצרי. והייתה חותמת אחת שהיא הלכה לאיבוד, אבל נשאר האיתור שלה. תיעוד שלה. וראיתי את זה על היד של ווסים, וכל הזמן רציתי את האיתור הזה, ואמרתי לעצמי שאני אעשה אותו רק כשאני יודע שהסרט יוצא, והסרט יהיה סרט טוב. זאת אומרת, זה יהיה חוויה טובה בשבילי, כי זה לכל החיים נשאר על היד.
אני כבר לוקח תור אצלך, ווסים, לקעקוע גם עבורי. אומר שוב לכם, מאזינות ומאזינים בפסטיבל ירושלים, המתקיים בימים אלה, יורש הקעקועים, יופי של סרט, מכניס אתכם לעולם שלא הייתם מתארים לעצמכם, אורית, אופיר, רונאל ווסים רזוק, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה לכם.
תודה, יום טוב.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
נעבור עכשיו מיד אל הנושא הבא שלנו. פעם זה היה ככה.
פרפרים מכל מיני צבעים ירדו אליי ביום אביב נעים.
זו אילנית כמובן, אבל את אילנית מחליפה עכשיו נינת.
אז בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוע.
זה כמובן פרפר נחמד של לאה נאור ונורית עיר, שהסדרה הזו עלתה לאוויר בחודש מרץ 1982. היא ריתקה מאות אלפי ילדים, אני אומר מאות אלפי ילדים, אבל הכוונה היא בטח מיליונים, עד שירדה מהאוויר ב-2004. היו לה מלא עונות, כמעט 200 פרקים שודרו, הפרק הראשון קראו לו ידיים, לפרק האחרון קראו סימנים. עכשיו לרגל פתיחת שנת הלימודים, 17 שנים אחרי שירדה מן האוויר, פרפר נחמד חוזרת. היא תשודר ב7:30 בבוקר, בכאן חינוכית כמובן, ומלבד הבובות ההיסטוריות, נולי, אוזה, שבי ובץ, גם מנחים חדשים. אורי בנאי, משי קליינשטיין, אסתר רדה ובן יוסיפוביץ'. אנחנו שמחים עכשיו לארח את נולי. שלום נולי.
שלום, שלום לכם. ושנת לימודים שמחה ופוריה ויצירתית. ואינטגרלית.
לאיזה כיתה את עולה, נולי? לאיזה כיתה את עולה, נולי?
אני כבר 38 שנים, 36, אני כבר לא זוכרת, בת 3. אז אני כבר מאוד חכמה.
בואו נברך את הדוקטור איילת לוין, דוקטור להומאופתיה קלאסית, מטפלת בילדים ונוער שעומדת מאחורי נולי. הדוקטור לוין, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל פינטו שאני מעריצה.
אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו. אני רוצה גם לברך את המנחה החדש, אורי בנאי, שלום.
שלום, בוקר טוב לכולם, שנת לימודים שמחה.
איזה מרגש, כיף שאתה מרגש. נמצא איתנו, את מי אתה שולח לכיתה א' הבוקר?
הבוקר יונתן שלי, בן הזקונים שלי יונתן, התחיל כיתה א', התרגשות מאוד מאוד גדולה פה בבית.
לקחת אותו אל השער?
לקחנו אל השער, שרנו לו את השיר של סבא של נעמי שמר, שלום כיתה א', דנה נמה. דנה כמה דנה מקפלת, אתה מכיר את זה? שמעתי לו את זה על הבוקר, לא הבין מה אני רוצה ממנו.
הם בדרך כלל לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם בכלל.
תשמע, אני מקווה שהילדים יבינו מה אנחנו רוצים מהם, שאנחנו נראה להם פרפר נחמד.
תגיד, זה יעבוד? בדיוק דנו בזה במערכת לפני שעלינו לשידור, וטעינו, האם זה יעבוד על ילדי 2021?
תשמע, אם להתחשב בזה של יונתן, שראה אותי עושה את החזרות, ובא לאולפן, והקשיב לשירים עוד פעם ועוד פעם, ואומר לי, אבא, תשמיע לי עוד פעם את השירים, אבא, תיקח אותי איתך לאולפן, אני רוצה לפגוש את נולי, אני רוצה לפגוש את בת. אז כן, וכן בגדול.
למרות שאנחנו, לפעמים אנחנו ממציאים עליהם דברים, כן? כי נדמה לנו שלילדי המסקים, ושכלום לא מעניין אותם חוץ מפורטנייט, אתה אומר, אם רגע ניתן להם את זה, הם יבינו את הקסם.
שמע, בסך הכל גם פרפר נחמד זה מסך, כן?
כן.
אבל זה מסך טוב, יחסית למה שקורה, למה כמו שהזכרת, פורטנייט וכל מיני דברים ככה יותר מהירים. וזה פה יש באמת משהו יותר נינוח, עם תוכן איכותי, ואני בטוח שהילדים גם של היום יאהבו את זה ויצפו מזה וישאבו המון המון דברים טובים מהסדרה הזאת.
אנחנו, אורי, היינו קצת קהל שבוי, נכון? לא היה לנו משהו אחר לראות.
כן, תשמע, שאתה אמרת עכשיו שהסדרה עלתה ב-82, אז אני יכול להגיד לך שכנראה זה תפס אותי בדיוק בעלייה לתורה, שנת הבר מצווה שלי. ולא היה לנו, מה היה לנו? היה לנו או פרפר נחמד, או מקסימום יכולנו להעביר לירדן, אם היינו
תופסים עם האנטנה שהייתה עומדת שם.
עם האנטנה, כן.
תגיד לי, אורי, עוד משהו שרבנו עליו במערכת לפני שעה קלה, אני זכרתי שהשתתפת ברגע עם דודלי, והחברים לא הבינו על מה אני מדבר. האם אני טועה?
בוודאי. בפרק המיתולוגי, גם אני רוצה גלידה, לא אתה תקבל קרמבו.
הוא כל כך מיתולוגי שאני לא זוכר על מה אתה מדבר בכלל.
כן, אבל מעריצי דודלי ורגע, ועכשיו באמת נזכרים בזה. שאני כאילו בא עם אח שלי ואני חולה, ולך אסור גלידה, מותר לך קרמבו. תשמע, באמת, אז הייתי בן 6, וזו ההופעה הטלוויזיונית הראשונה שלי.
מרתק.
בשחור לבן.
מרתק. עוד רגע אשאל אותך, האם בשבילך באמת זה הגשמת חלום למרות כל מה שעשית במהלך השנים, אבל אשאל אותך קודם, הדוקטור לוין, האם נולי השתנתה, או שזו אותה ילדה של שנות ה-80, האם היית צריכה לעשות לה איזושהי אדפטציה?
האמת
שנולי
נשארה אותה נולי, כי אני באמת, קודם כל בובי דאג שאנחנו נשמור על הדברים הישנים, כמה שיותר.
הבמאי, כן.
צמודים, בובי הבמאי, בובי לק, הנהדר. ובאמת השתדלנו לשמור על התכנים הישנים, על כל, כמה שיותר צמודים למקור. עכשיו, אני כל כך הייתי רוצה לענות על השאלה ששאלת את אורי בעניין האם הדור שלנו...
כן, כן, לכי על זה, כן.
על זה אני רוצה מאוד ללכת. זאת שאלה ממש טובה, אז בוא נאמר ככה. אני חושבת שהדור שלנו הוא באמת דור היפראקטיבי. הבן של אורי הוא ממש מקסים. אבל אני מרגישה שבכל זאת, מה שקרה פה עם הקורונה ומה שהשתנה גם במבוגרים, גם בילדים, משהו פנימית, אני מרגישה את זה, שפתאום אנשים מעדיפים את להימשך אחרי העיקר ולא אחרי דברים תפלים, ופה יש מסרים חזקים, ואנשים שגדלו על פרפר נחמד, הם ישלחו בכוח את הילדים שלהם לראות את התוכנית הזאת, כי באמת זה האיכות של מסרים ותכנים וחינוך, ויש מה ללמוד פה. אז אני מרגישה שכן משהו בכל זאת, הקורונה עשתה משהו, למרות שזה הדבר שאנשים גרם לסבל מר לאנשים, בכל זאת משהו פנימי השתנה.
ובוודאי גם השפיע מאוד על הילדות והילדים, המגפה המטורפת הזאת שהוציאו אותם מאיזון לחלוטין. אני רוצה לחזור אליך, אורי, ולשאול אותך, האם זה חלום עבורך? כי לכאורה זה לא תפקיד שהייתי רואה אותך בקלות בו.
תשמע, הדבר שאני הכי אוהב זה תפקידים שלא רואים אותי בקלות שם. בזמנו שפנו אליי, לדוגמה, לעשות את איגי בפלורנטין, הומוסקסואל, זה לא משהו שבכלל ראיתי אותי בקלות ובטבעיות עושה, אבל אני אוהב את האתגרים האלה. אני גם עשיתי בעבר דברים לילדים, ואני מאוד מאוד אוהב את העולם הזה, ואני אוהב את כל בכלל את התפקידים האלה הססגוניים, שאתה יכול להשתתות, ואתה יכול באמת ככה לצאת מאורך, כמו שאומרים. וזה היה לי תענוג גדול לעשות את פרפר נחמד, ונהניתי מכל רגע.
נולי, אולי לסיום תברכי את הילדים שהולכים עכשיו לבית הספר?
כן, אני מאוד רוצה לברך אתכם, ילדים חמודים, מתוקים. אני מקווה שהקורונה הזאת פתאום תחלוף, אבל אנחנו יודעים שהיא לא כל כך תחלוף במהרה, אנחנו צריכים להיות תקוחים. בכל זאת שתמצאו לכם, אני הייתי נותנת ציונים לכל ילד שיוצר אווירה נעימה בין החברים שלו. תשבו לפעמים סביב שולחן עגול, תנהלו לכם שיחות, תכירו את החברים שלכם, לא רק חבר אחד, תכירו את כל החברים, ותיזהרו שאם אתם רואים איזה ילד שרוצה לעשות משהו רע לילד שני, בבקשה, בבקשה, תשמרו שלא יזיקו לאף ילד, כי כולנו אחים וכולנו חמודים ורוצים לעשות נחת רוח.
את הכי חמודה בארץ, נולי, הכי חמודה בארץ. הדוקטור איילת לוין, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך, אורי.
יום טוב לכולם.
עד כאן הסקט סוף השבוע של גם כן תרבות. אני רוצה להודות לכל חברי המערכת, לעורך אייל שינדלר, למפיקה עדן בן ארי, לחברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר. חברים, עשו תרבות, לא מלחמה. תודה שהזנתם לנו. להתראות.